שלום לכולם. לא שומעים? שומעים אותי? ערוץ 2. ערוץ 2? ערוץ 2. טוב, בהוריים טובים לכולם. אנחנו בהתנסות חדשה גם לנו. עולם עבודה משתנה, גם צורות העבודה משתנות. כולם שומעים אותי? אם יש בעיה, תרימו את היד שנדע. מצוין, יופי. אז תודה לכולכם שהצטרפתם אלינו. יהיה לנו פאנל מרתק הבוקר, ואחרי כן המשך פאנל מורחב סביב שולחן עגול. יושבות איתי ענת גבריאל, מנכ"לית יוניליבר ישראל, ומיכל צוק, הממונה על תעסוקה במדינת ישראל, במשרד העבודה והרווחה. אנחנו נדבר היום על עולם עבודה משתנה וסגירת פערים דיגיטליים. אני רוצה, אני אתחיל כמה דקות כדי להכניס אתכם יחד לעולם שלנו, למרות שאני רואה פה הרבה פרצופים מוכרים שמכירים את העולם הזה מצוין. אז כשאנחנו מדברים על עולם עבודה משתנה, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד גורמים שגורמים לצורה שאנחנו מסתכלים היום על עולם העבודה, היא שונה לגמרי מאשר איך שראינו אותם גם לפני 10 שנים. אז הנושא של רובוטיקה ואוטומציה שנכנסו, בינה מלאכותית שמשנה גם מקצועות שהן מקצועות ברמות בדרג ביניים, היום יועצי השקעות שכבר נעשים, יש שהוחלפו בחלקם על ידי בינה מלאכותית, וסוכני ביטוח שבחלקם מוחלפים, כלומר עבודות בכל מיני רמות מוחלפות על ידי מחשוב ואוטומציה ורובוטיקה. הדמוגרפיה משפיעה מאוד, זה דובר גם בהרצאות של הקינוט, אבל הנושא של הזדקנות האוכלוסייה, מקצועות חדשים שנכנסים, הצורך של לכלול אוכלוסייה שלמה וגדולה עם שירותים חדשים מאוד מאוד משפיע. ותראו, גם הדרך שאנחנו רגילים, ואני רואה פה שאנחנו, יש פה מגוון של גילאים, אבל אנחנו מסתובבים סביב אותם גילאים. הצורה שאנחנו תפסנו את עולם העבודה, אנחנו לומדים, אחרי כן אנחנו עובדים, ואחרי כן אנחנו יוצאים לפנסיה, ומאוד מאוד ברור לנו איך יראה העולם שלנו משתנה. ואנחנו כבר רואים את זה אצל הצעירים היום, שהם לומדים ועובדים, ועוד לומדים קצת, ואחרי זה עובדים, וגם הם עושים את הפנסיה שלהם כבר בזמן שהם עובדים, והם צודקים. קודם כל, כי הם יעבדו כנראה עד גיל 90, ואולי יותר. ושנית כל, משום שהלמידה היום, שהיא הייתה הבסיס לכל בעצם העולם העבודה שלנו, היא לא מספיקה. הדור הזה יצטרך לחדש כל הזמן את הלמידה שלו, כיוון שהוא יחליף, מדברים היום על אנשים שנכנסים לשוק העבודה, שיחליפו בממוצע 14 פעם את, לא רק את מקום העבודה, אבל את סוג העבודה שהם עושים. ואנחנו מדברים על מקצועות חדשים. אני רציתי טיפה להכניס אתכם לנושא הזה דרך דווקא מקצוע חדש שנכנס, וזה מוכרן בענן, חנווני ענן, סחר מקוון, איך שניתן לחנות את זה, ולהגיד שברגע שנכנס סוג כזה חדש של מקצוע שמתאפשר על ידי דיגיטציה, על ידי פלטפורמות חדשות, נוצרים הרבה מאוד מקצועות סביב אותו תחום. חלקם כבר היו קיימים בתצורות אחרות, אבל הם באים והם משתנים, והם באים לשרת את התחום החדש שנוצר. ולכן גם הכישורים שנדרשים בעולם החדש, וזה כדוגמה, הם כישורים חדשים. אז כל הכישורים שאתם רואים פה, פחות או יותר היו נדרשים גם בעולם הישן, אבל הקומבינציה שלהם והדרך שאנחנו משתמשים בהם היא שונה, וגם הצורך לחדש אותם הוא אחר. ולכן יש היום הסתכלות, ואתם יודעים את זה, מאוד גדולה על הכישורים שנדרשים, ולאו דווקא על המקצועות שמדברים עליהם. ספציפית, בסחר מקוון, וזה נתונים של eBay, אז תראו, אז אנחנו עדיין בהתחלה, יש היום כ-8,000 מי שעובדים בפול טיים בסחר מקוון, כ-30,000 שעובדים בעסקים במסחר מקוון כאקסטרה, שזה עוד אחד הדברים. אנחנו כבר לא עובדים רק כשכירים, אנחנו נעבוד קצת כשכירים וקצת כעצמאים וכפרילנסרים, ואיך שנוכל למכור את השירותים שלנו. בישראל עדיין סחר מקוון הוא כ-3% מהתמ"ג, במדינות אחרות מפותחות מדברים כבר על 12%, ומדינות, חלק ממדינות אסיה כבר על 19%. פוטנציאל מאוד גדול שמראה גם על מה קורה בעצם ששוק העבודה מתפתח למקצועות חדשים. ודבר אחרון, אולי לומר, מה בעצם ההזדמנויות עבורנו שאנחנו מסתכלים על שוק העבודה בישראל. אז שוק העבודה בישראל, אתם יודעים, הוא נמצא היום באבטלה כמעט חיכוכית, ועם שיעורי השתתפות הולכים וגדלים, אבל עדיין יש חשש מאוד גדול, כי לפי הערכה, וזה נתון של מכון טאוב, שעשה סקר, בעצם עשה מחקר שמתבסס על פריי ואוסבורן, על מקצועות נעלמים, מדברים על משהו כמו 40% מהמקצועות שהשתנו באופן מהותי מאוד בעשור הקרוב, ולכן יש פה באמת מצד אחד סכנה לאנשים שמחזיקים בכישורים ולא מחדשים אותם, מצד שני הזדמנויות אדירות למקצועות חדשים שנכנסים. בישראל עדיין יש באזור 760 אלף איש שלא משתתפים בשוק העבודה, אוקיי? השיעור הלך ופחת, יש היום שיעור השתתפות, אנחנו כבר בממוצע יותר גבוה עם ה-OECD, אבל עדיין כמות אנשים גבוהה שזה הזדמנות, יש פה הזדמנות להכניס יותר אנשים לשוק העבודה, אבל תסתכלו על זה, אנחנו רואים שיעור העובדים שמסתכרים בשכר נמוך בישראל הוא גבוה, ולצערנו גם הוא הולך וגדל, אוקיי? ולכן, שגם שמסתכלים על מקצועות חדשים, צריך לחשוב מה אנחנו רוצים להכניס. והדבר האחרון שאני אגיד אולי, שאנחנו מסתכלים על מה נדרש בעולם העבודה הזה, הוולוטלי והמשתנה, ואנחנו לקחנו דוגמה אחת, זה קודם כל למידה מתמשכת לאורך החיים, ללמוד וללמוד וללמוד, ואנחנו תכף נשמע מה עושים ארגונים וגם מה עושה הממשלה בהסתכלות עתידית, לעולם שהיום לא ערוך לזה אגב, בהחלט לא ערוך לזה. הכישורים שנדרשים לעולם עבודה משתנים, הם צריך להעצים אותם, צריך לחדש אותם, צריך לבנות על מודלים חדשים. יש הרבה שיח בעניין הזה, התרגום של זה לעשייה פרופר, למה באמת צריך ללמד, הוא עדיין בחיתוליו. ואנחנו נשמע תכף קצת יותר. והזדמנויות אדירות, אז ראינו פלטפורמה של סחר מקוון, אבל יש הרבה מאוד פלטפורמות גם למחירת שירותים היום, איך אנחנו גם מביאים אוכלוסיות שזה אולי לא בטבעי שלהם להיכנס לתוך השירותים האלה ולהזדמנויות הגדולות האלה. אז אנחנו עכשיו, אני מזמינה לשיח את ענת גבריאל ואת מיכל צוק, ואני אתחיל בשאלה ראשונה לענת. את נציגת התעשייה המסורתית כאן גם בכנס וסביב השולחן. את מעסיקה היום עובדים בסכנה של היכחדות, וכיצד אתם ביוניליבר רואים את העתיד ונערכים אליו, ומה נדרש בעצם לעשות לא רק אצלכם אלא בהסתכלות יותר רחבה?
טוב, תעשייה מסורתית זה הגדרה קצת חולפת להערכתי, אבל כן, אנחנו ביוניליבר יש לנו 4 מפעלים, 2,000 עובדים, בערך 3/4 מהעובדים הם עובדים שאנחנו קוראים להם צווארון כחול, עובדי תעשייה. וכשאנחנו מסתכלים, ושמענו גם בהרצאות בבוקר, אז אנחנו חושבים על מה העתיד של העובדים האלה בעצם. ובעיני רוחנו אנחנו רואים רובוטים מחליפים את האדם, והכל עובר לאוטומציה, ושני אנשים מפעילים מפעל שהיום יש בו מאות עובדים. אז אני יכולה להרגיע את כולם, זה לא יקרה מחר. וכנראה שזה ייקח זמן עד שזה בפועל יקרה. התעשייה בישראל ברובה היא תעשייה ותיקה מאוד, מפעלים שקיימים כבר עשרות שנים, המפעלים שלנו הם מאוד ותיקים, והטכנולוגיות שלנו הם לא אוטומטיות, אבל כן אנחנו וחברות רבות אחרות משקיעות באוטומציה. והסיבה לכך זה גם כדי לשפר את להתייעל. אנחנו נדבר, אני מניחה, גם במהלך היום על פריון, ואנחנו יודעים שנתוני הפריון בישראל הם לא טובים. אז גם כדי להתייעל וגם מאחר ואין לנו עובדים. וזו אחת הבעיות הקשות ביותר של התעשייה בישראל, גם תעשיית המזון שאני שייכת אליה ובכלל תעשייה. אין עובדים. וברוב המפעלים אני נמצאת בחסר, במצב שאני מחפשת עובדים, ואין לי. אז אם לדוגמה אנחנו רכשנו רובוט חדש לקו אריזה, שלמעשה החליף 10 עובדים שעבדו קודם, כל אותם עובדים נקלטו באותו מפעל לתפקידים אחרים. כי בעצם היה לי חסר עובדים. וכשאנחנו מסתכלים על התהליך הזה של טכנולוגיה מתקדמת בתעשייה מסורתית, אני חושבת שאחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו חייבים להתמקד בהם, זה איך אנחנו לוקחים את העובדים שלנו איתנו בשינוי הזה. כי כשאנחנו משדרגים את המכונות, משדרגים את המפעל, אנחנו חייבים להשקיע בעובדים הקיימים, ולוודא שיש להם את היכולות כדי להתמודד עם השינויים האלה בטכנולוגיה, וכדי להיות אפקטיביים יותר בעולם החדש. וזה האחריות שלנו כמעסיקים, ובאמת אנחנו כחברה גלובלית משקיעים הרבה מאוד בעובדים שלנו ובפיתוח היכולות שלהם, גם תהליכים וגם המקצוע עצמו והתעסוקה בפועל מה שהם עושים במפעל על קו הייצור, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על השוק הישראלי ועל חברות קטנות יותר, אחד האתגרים שצריכים להסתכל עליהם זה חברות קטנות יותר, איך הן מצליחות לשדרג את היכולות של העובדים שלהם ולתת להם את הסקילס שהם צריכים כדי באמת להיות אפקטיביים בעולם החדש.
מעולה, ענת, תודה. גם עשית לנו סגווי נהדר לשאלה באמת, כי אנחנו מסתכלים עכשיו על עולם עבודה משתנה ואומרים, איפה האחריות בין האחריות של המעסיק, לא רק לעובד שעובד אצלו בנקודת זמן הזאת, אלא לטובת איכות החיים של אותו עובד, לאורך חייו, גם שהוא יחליף מקום עבודה, איפה האחריות של הפרט? הפרט, איפה הפרט לוקח בעצם ואיך מעצימים אותו לזה, ואיפה האחריות של הממשלה? אז אני פונה למיכל צוק, ממונה על תעסוקה במדינת ישראל. כיצד ממשלת ישראל רואה את תפקידה בעידן שגם כישורי העובדים משתנים, גם מקצועות חדשים מתהווים ומקצועות ישנים נעלמים? איך הממשלה נערכת היום למען המחר?
אוקיי, זאת באמת שאלה מצוינת, מאחר שאנחנו גם כן מסתכלים על שוק העבודה המשתנה, דיברו בהתחלה על שוק עבודה עתידי, הוא בעצם מתחיל כאן ועכשיו והשינויים כבר קורים. אני חושבת שקודם כל חשוב להגיד שהשינוי, צריך להבין מה המהות של השינוי ולמה זה שונה ממה שהיה בעבר. כי גם בעבר היו טכנולוגיות שנכנסו ומקצועות נעלמו ומקצועות אחרים התפתחו. אני חושבת שהשינוי המרכזי שעליו אנחנו כממשלה צריכים לתת את הדעת, זה באמת לבוא ולומר קודם כל שהקצב והתדירות של השינויים האלה הולכים להיות מאוד מאוד שונים. השינויים הולכים להיות הרבה יותר מהירים והרבה יותר תדירים. והדבר הזה אומר שהיכולת של כולנו, מהעובדים דרך המעסיקים ודרך המערכות הממשלתיות של הכשרה וכיוצא בזאת שצריכים להתאים את עצמם לשינויים, הם בעצמם צריכים לעבור שינוי מאוד מאוד משמעותי. מה המקום שבו אנחנו נמצאים היום זה שאנחנו יודעים כבר לסרטט מפת דרכים מאוד ברורה של מה צריך לעשות כדי להתמודד בעצם עם עולם העבודה המשתנה. ואני חייבת להגיד שמדינת ישראל כאן לא שונה ממה שקורה בעולם. אנחנו נמצאים חלק מהשיח הבינלאומי הכלכלי שעוסק בדיוק בזה, ותשובות ממש טובות של איך עושים את זה, לא מה נכון לעשות, כולם מתחילים לחשוב. כלומר, זה לא שיש פתרונות מלאים. מפת הדרכים בעצם מורכבת משלושה נדבכים מרכזיים. השינוי הראשון הוא באמת מערכות ההכשרה. זה ברור לנו, ואנחנו כבר מתחילים לטפל בזה, שמערכות ההכשרה צריכות להיות שונות. הן צריכות להיות הרבה יותר מהירות, הרבה יותר רספונסיביות, הרבה יותר לעבוד ביחד עם מעסיקים שבאמת חווים צריכים משתנים, לראות איך אנחנו יודעים להתאים את הקצב של התוכן הלימוד ואופן הלימוד לשינויים הרבה הרבה יותר מהירים. אני חייבת להגיד שאנחנו כבר התחלנו, כלומר יש עוד הרבה הרבה אתגרים שם, אבל לפחות בהבנה שלנו ובהתחלת הפעילות בשטח, יש כבר הבנה וניצנים של עשייה, שבאמת צריך לעבוד עם המעסיקים ולהתחיל לעדכן את התוכניות ולהתחיל ללמד בצורה שונה, בין אם זה לימודים שהם הרבה יותר עם המעסיקים ובתוך עולם העבודה, ובין אם באמת לעדכן הרבה יותר מהר את הקריקולום, את תוכנית הלימודים. ואנחנו עובדים על זה כדי שנוכל לעשות את זה לא בצורה ספורדית, אלא סיסטמטית. הדבר השני שאני חושבת שהוא ממש ממש חשוב, והוא בוודאי צריך לעשות בהיקף ובכוח של מדינה, זה לתת הרבה הרבה מידע והרבה הכוונה בעצם לאנשים גם צעירים וגם שנמצאים היום בשוק העבודה של מה הולך לקרות, איזה מקצועות משתנים, מה אתה צריך לעשות, איזה כישורים כדאי שיהיו לך, כדי שגם נוכל לכוון אותך, גם שאתה תוכל לקחת אחריות, גם שמעסיקים יוכלו לחבור אלינו ונוכל באמת לתת הרבה יותר מידע. הנושא הזה של לכוון במדינת ישראל מאוד מאוד רחוק ממה שאנחנו מכירים שיש בעולם, ואין ספק שכאן השינוי המרכזי הוא שזה נכנס לשיח ויש הבנה שצריך לעשות את זה. ואני חושבת שמכאן הדרך באמת לעשות בשטח פעילות ממשלתית של הכוון, זה יהיה יותר מהר. זה מאוד מורכב, אבל ההבנה קיימת. והדבר השלישי הוא באמת הכישורים, ההבנה שכישורים הם חשובים, וההבנה שאנחנו צריכים לעבוד על הכישורים שלנו ועל הידע שלנו, לא ממש בנקודת הכניסה לשוק העבודה, אלא כל הזמן. אני חושבת שההבנה הזאת היא חשובה, ובזה אני אסיים את השאלה הזאת. תודה.
תודה, מיכל. אני פונה שוב לענת, כדי טיפה לעשות drill down, ולשאול אותך, אז מיכל דיברה על הצורך בכישורים חדשים, והדרך שהממשלה נערכת, והנושא של אוריינות דיגיטלית נכנס. אנחנו יודעים שגם אוריינות דיגיטלית זה לא מה שהיה פעם, זה כבר לא, אנשים יודעים איך להזיז עכבר, לכולם יש סמארטפון, אבל איך עושים שימוש חכם בדיגיטציה. אז איך אתם, ואני יודעת שסיפרת לי שאתם כמעסיק גדול, לקחתם גם אחריות שהיא מעבר לאחריות שמסתכלת על הפריון של אותו עובד מחר בעבודה, אלא באופן יותר רחב לנושא של כישורים דיגיטליים כלליים.
אז
אז אני רוצה להתייחס בזה באמת לשני אספקטים של הנושא. אספקט אחד זה באמת המסוגלות של העובד לתפקד בצורה אפקטיבית, כמו שאמרתי גם קודם, בסביבה המשתנה, וספציפית להתייחס לנושא הדיגיטלי. אז דווקא אני אצא מעולם המפעלים, ובואו נדבר על אנשי המחירות שלי. קודם דיברת על אי-קום, ואיך העולם עובר לאי-קום. מי שעובד בחברה כמו יוניליבר מכיר את כל המעבר והמהפך של הניהול הדיגיטלי של האנשים, ספציפית אם נתייחס לאנשי מחירות, אם פעם הם היו משתמשים בנייר ועת, היום הכל נמצא בטאבלטים, התקשורת מולם היא דיגיטלית, הדוחות שהם מקבלים דיגיטליים, התקשורת שלהם מול הלקוחות דיגיטליים, וזה נשמע מאוד נחמד, בהחלט משפר את איכות החיים שלהם אפילו ואת האפקטיביות שלהם כעובדים, אבל לנו יש הרבה מאוד עובדים שהם ותיקים, ויש שם אנשים שלא ידעו מה זה לפתוח אימייל. היה לי איש מחירות, 45, 20 ומשהו שנה בחברה. היינו שולחים לו מייל, והוא היה מחכה לשבת שהילדים שלו יבואו ויעזרו לו לפתוח את האימיילים. עכשיו, אנחנו כמעסיקים חייבים להיות מאוד מודעים לגבולות שיש לאנשים. אנחנו מעריכים שכולם הם כמונו. ואם אנחנו לא מעריכים את זה כי אנחנו אולי יותר רגישים, המנהלים שלנו לא תמיד מודעים למגבלות שיש לאנשים. ואני חושבת של העובדים שלהם, אני חושבת שפה התשומת לב הניהולית היא קריטית. בכל תחום, אני נתתי כדוגמה את המחירות, אבל זה למעשה בכל תחום בחברה. אנחנו צריכים תמיד לשים לב לאותם עובדים חשובים, עובדים טובים, שנמצאים איתנו הרבה מאוד שנים, ולוודא שהם לא נופלים בדרך. הנושא השני, באוריינות הדיגיטלית, ואני דווקא אוהבת להשתמש במונח המאוד מאוד קשה של אנאלפביטיות. כלומר, באוריינות זה נשמע נורא יפה, אבל אנאלפביטיות זה מאוד מאוד מפחיד. אני חושבת שיש היום אנשים מסביבנו שהם אנאלפביטים כשזה מגיע לדיגיטל. ואני באחת מהרמות הכוסית שעשינו בחברה, הסתובבתי בין המפעלים ושאלתי, כמה מכם משתמשים באפליקציה של בנקאות? כמה מכם מזמינים תור לרופא דרך האינטרנט? כמעט לא הרימו ידיים. ואז שאלתי, כמה מכם משתמשים בוואטסאפ? והציפייה שלי הייתה שכולם יגידו כן, ורבים אמרו שלא. וזה רק העיר בפני את העובדה שיש לאנשים שלי, לעובדים שלי, פער אדיר ביכולת שלהם, בעולם הדיגיטלי, והפער הזה, האנאלפביטיות הזאת, גורמת להם להיות לא אפקטיביים, לא בעולם העבודה, לא אצלי בבית, אלא אצלהם בבית. ודמיינו איפה הם יהיו בעוד כמה שנים, אם אני כמעסיק לא אדאג להם ולא אבדה שהם אכן סוגרים את הפערים האלה. ואנחנו ביוניליבר עשינו תוכנית מאוד מאוד מקיפה לשפר את האוריינות הדיגיטלית של העובדים שלנו, לא רק בתחום שקשור לעבודה שלהם ולתעסוקה שלהם אצלי, אלא באמת גם בחיים האישיים שלהם.
מעולה. בואי נה, ממושמעות פה, אנחנו עובדים לפי, לפי הדקות, כל הכבוד. אז ענת, את דיברת על הסגירה של הפערים הדיגיטליים בצורה הכי מוחשית, הכי באמת פשוטה וגולמית שלה, ואני רוצה את מיכל שתיקח את זה גם עוד צעד אחד קדימה, כי פערים דיגיטליים הם ידועים, ואנחנו באמת לפעמים לא מודעים להם, אבל הם ידועים, כי בסטטיסטיקה עוד רואים אותם. הם ידועים גם בהתייחס לגילאים וגם לאזורים שונים ומוצא שונה. מה ביכולות הממשלה גם לתת מענים לנושא הדיגיטלי, אבל גם באופן הרחב יותר, איך הם מסתכלים ומטפלים בכישורים ודיגיטציה, וזה בהסתכלות לעתיד, כי כמו שאת אומרת, זהו, זה אנאלפביטיות. היום לא לדעת לגעת בדיגיטציה, זה בעצם כמו לא לדעת א' ב'.
אוקיי, אז אני חושבת שבאמת הסוגיה של כישורים, גם דיגיטליים וגם כישורים אחרים, שאני תכף אסביר, היא סוגיה מאוד מאוד מרכזית ביכולת שלנו, גם כחברה וגם ככלכלה, באמת, א', להישאר במגרש, ובטח אם אנחנו רוצים לנצח במשחק, ושהמשק הישראלי ימשיך לסגשג, מה שאפשר לנו גם צמיחה כלכלית וגם צמצום פערים, אני חושבת שזה יעד מרכזי שכולנו שותפים לו. אני חושבת שהסוגיה של כישורים היא לא רק האוריינות הדיגיטלית, אנחנו צריכים להבין שבעולם העבודה המשתנה, המושג כישורים שפעם היינו מתייחסים אליו בתור משהו שהוא נחמד שיהיה לנו, אוקיי? זה היה כישורים רכים וכולי. היום הכישורים הופכים להיות חיוניים מכל המסוגלות התעסוקתית שלנו. איזה כישורים אנחנו יודעים היום להגיד, יכול להיות שהם ישתנו. אז אנחנו יודעים היום שהכרחי שתהיה אוריינות דיגיטלית, שהכרחי שאנשים ידעו לעבוד בתוך סביבות עבודה ממוחשבות, כדי לפתור בעיות, להסתדר. זה מתחיל מחיי היום-יום באמת, כמו שאמרת, לרכוש שירותים דיגיטליים בבנק, במערכת הבנקאות. הממשלה מנסה לסגור את הפערים שלה, כלומר לשם העולם הולך. אבל זה הרבה מעבר זה. זה באמת יכולת לעבוד עבודה אינטגרטיבית, יצירתיות, דברים שהם יותר יזמיים, עבודות צוות, כישורים מאוד חשובים בתחום הלמידה. אם דיברנו על זה שכל הזמן צריך ללמוד, יכולת למידה עצמית, יכולת למידה בצוות, אלה כישורים שהם הופכים חיוניים. בלעדיהם, אנשים לא יוכלו לעבוד. המקצועות החדשים ומה שמעסיקים יחפשו כל הזמן, כרוכים בהבנה שאתה צריך את הדברים האלה. ואני חושבת שכאן כממשלה, ובכלל יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה ואתגר מאוד מאוד גדול. כי תשובת הבית ספר היא בעצם זה הכל מתחיל בחינוך, וזה נכון, ברור שמערכת החינוך היא המקום המרכזי והחשוב שצריך להתחיל בו. אבל זה לא מספיק, ואני חושבת שאני כממונה על התעסוקה וכמי שמסתכלת על שוק העבודה, אנחנו מבינים היום שגם אנחנו צריכים בעצם להתחיל לפתח יכולת להקנות כישורים גם לאנשים שכבר סיימו את מערכת החינוך ואת מערכות ההכשרה שלהם, אנשים שכבר היום נמצאים במקומות עבודה. אז קודם כל ההבנה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. איך עושים את זה? זה כבר אתגר מאוד מאוד גדול. אנחנו מתחילים היום לחשוב ולפתח פיילוטים איתכם במסגרת הפיתוחים שלנו בשוק עבודה, ואני חושבת שלתוך העולם פיתוח הזה יצטרכו להיות שותפים המון המון אנשים כדי שלא נמציא את הגלגל. זה אומר שמעסיקים צריכים להיות שמה כדי לשקף לנו וגם להם בעצם מה באמת הצרכים, מה הם מחפשים, איך הם הולכים לראיין, מה חשוב להם. הזיכוך של הצורך הוא מאוד משמעותי. אני חושבת שחייבים להיות שותפים איתנו עוד גורמים שפעם לא היו איתנו בעולם הפיתוח, כי אין לנו ממי ללמוד. בעבר, כשרצינו משהו בתחום העבודה, הלכנו לחול ולמדנו. העולם לא יודע איך עושים את זה. אז אנחנו צריכים אנשים שיודעים לעבוד על יצירתיות, ואנחנו צריכים אנשים שמבינים קצת יותר איך עושים חדשנות, ואת כל זה לפתח בצורה שאפשר יהיה לעשות לסקיילינג אפ, כדי שגם אנחנו כממשלה נוכל לתמוך או בפעילות של מעסיקים כמו שאת תיארת, או בכלל לתת את זה באופן שוטף, לעבוד עם הסטודנטים, לעבוד עם אוניברסיטאות, עם מוסדות לימוד, כדי שחלק הבנייה של תוכנית הלימודים ולאורך כל החיים תהיה זה. אז זה קצת נשמע ב-20 אלף רגל, אבל כשאנחנו מתעסקים בזה, ואם אני מסתכלת לפני כמה חודשים, זה בכלל לא היה בשיח, לא ידענו מה צריך לעשות, והיום אנחנו כבר נמצאים בראשית של עשייה, וזה חשוב.
מעולה, תודה רבה, ואני רק רוצה לומר שמיכל אומרת את זה הרבה, וככל שנמצאים גם בכנסים בינלאומיים בתחום הזה, ויש הרבה שעוסקים בעולם עבודה משתנה, אתה רואה שבעצם לצערנו, אין לנו כל כך ממי ללמוד, אז מעסיקים כמותכם, ממשלה, כמו מיכל, אנחנו כארגון חברה אזרחית משולב עם ממשלה שאמור לעשות R&D בתחום, בעצם מובילים יחד את הנושאים האלה של כישורים חדשים, הזדמנויות חדשות, סגירת פערים, ויש פה הרבה מאוד שותפים סביב השולחן, שזה בדיוק מה שהם עושים. אז אני פותחת, יש לנו עוד כמה דקות לפני שאנחנו עוברים לפעילות בשולחנות, כמה דקות לשאלות, ואני מזמינה שאלות מהקהל, במידה ויש, אנחנו נעביר את המיקרופון, תציגו את עצמכם, שנדע מי אתם, לשאול, לחשוב יחד, תרגישו חופשי.
כן, בבקשה. רגע, יש פה מיקרופון לקהל למטה, אז בואי, אז את מוכנה לעלות? בואי,
שירו אותך. כן, בואי. רק תציגי את עצמך. שלום, ענבל שטרנברג, מנהלת הקיימות של תעשייה אווירית. אנחנו רואים, אם מדברים על צורך של מעסיקים, צורך אז, כן, בעובדים של צווארון כחול של פעם, עיבוד שבבי, מקצועות שאנחנו יודעים שהם פשוט הולכים ונעלמים, כי גם בתי הספר המקצועיים לא קיימים, וזה בעיה שאנחנו, זה ממש אתגר שאנחנו ממש מתמודדים איתו, ורציתי לשאול באמת על הנושא הזה של, לא יודעת אם החייאה של התחום הזה, אבל האם יש איזשהו כיוון בנושאים האלה, של המקצועות המסורתיים שכנראה לעולם לא ייעלמו לנו לגמרי.
כן. לגמרי מצטרפת לשאלה הזאת.
Okay. אז אני רק לוקחת חצי דקה, רק לומר שאחד הדברים המעניינים שרואים על הסטטיסטיקה, שאנחנו רואים שמקצועות, המקצועות שנעלמים זה במידל. דווקא המקצועות ברמות הנמוכות יותר, או הכישורים הפשוטים יותר, אבל שהם לא רפטטיביים, כמו מה שאת ציינת, וגם טיפוליים מאוד, סיעודיים וכו', כל הזמן הולכים וגדלים, וכמובן המקצועות של ההיי-אנד, הטכנולוגיים וכו'. מיכל.
אוקיי, אז אני חושבת שכאן אני כן אשת בשורה. א', באמת אחרי, אני חושבת, למעלה משלושה עשורים, שממשלת ישראל במדיניות אמרה שמה שחשוב, ולא שאני מזלזלת בזה, זה חשוב, אבל לא רק, זה מערכת אקדמית, וכיוונה את כל מערכת החינוך, גם הרבה משאבים לתוך המערכת האקדמית, וגם הרבה משאבים בתוך מערכת החינוך רק ללימודים עיוניים. אני חושבת שיש כאן בשנתיים האחרונות שינוי קודם כל בשיח. יש הבנה היום בתוך כל המערכות הממשלתיות שהכשרה מקצועית זה חלק מאוד חשוב ממערכות ההכשרה וההשכלה במדינת ישראל. אנחנו בדיוק בשלב שבו יש שני צוותים אפילו שעוסקים בזה, אחד צוות שעוסק בהשכלה הטכנולוגית בראשות מנכ״ל המשרד שלי, מנכ״ל משרד העבודה ומנכ״ל האוצר, שמדבר באמת על ההכשרה הטכנולוגית הגבוהה יותר של הנדסאים, שזה כמה שנות לימוד גבוהות בעצם, ויש צוות בתוך ועדת תעסוקה 2030 שפועלת בימים אלה, והמטרה שלה היא באמת לגבש ולהמליץ לממשלה על מדיניות ויעדים עד 2030. צוות שלהם יושב ועוסק שמה, ובשבוע שעבר היה ממש סמינר בינלאומי שמדבר על הכשרות, על הכשרות מקצועיות. איך עושים את זה נכון? כי להגיד לעשות את זה זה לא חוכמה. יש כבר מספר מודלים שאנחנו נמצאים כבר בשטח, זה עדיין בהיקף קטן, גם המשאבים, למרות שגם בזה יש שינוי, כלומר יש לנו היום יותר משאבים, אז אפשר לראות תחילה של שינוי מגמה. עכשיו אני כאן האמת מזמינה את כולכם, כל מעסיק גדול או קטן שרוצה לעבוד איתנו, אנחנו יודעים היום לשבת איתכם, לבנות לכם תוכניות לימוד, תוכניות לימוד משלבות בין ידע כללי יותר עיוני בכיתה לבין ממש הכשרה תוך כדי העבודה. אני חושבת שאת החלק הזה אנחנו כבר עושים טוב. יש לנו באמת בעיה דווקא פחות עם הרצון של המעסיקים בגלל המחסור שאתם חווים. הרבה יותר בעיה לשכנע את העובדים. אבל אם אני הייתי מאוד זהירה בעבר ואמרתי, אני לא רוצה לעשות שיווק לעובדים כשאני לא יודעת שמה שיש לנו להציע להם ביד הוא מוצר טוב ואיכותי, אני חושבת שהיום יש לנו בתוך ארגז הכלים הממשלתיים כלי הכשרה טובים, ויחד עם מעורבות שלכם שיודעות להראות לאנשים באמת אתה מתחיל פה והנה מסלול הקריירה שלך ולשם אתה מגיע ואלה היתרונות, אני חושבת שביחד נוכל באמת לקחת את הארגז כלים שלנו ולקדם את התחום הזה ולסייע לכם וגם לנו להתמודד גם עם המחסור בכוח אדם, אבל שיהיה באמת מיומן ויהיה בפריון יותר גבוה. אז פשוט תבואו אפילו אחרי הדיון הזה ומשם נתקדם.
אז לפני שאנחנו מסיימים, ענת, אם את רוצה רק מילה אחרונה, כי אנחנו כבר עברנו את הזמן, אבל אני משאירה לך את מילות הסיום, ומיכל, תודה.
אני חושבת שדי ברור לכולנו, ובטח מי שנמצא כאן, שהאחריות שלנו כמעסיקים וכחברה, החברה הישראלית, זה באמת להתמקד בעובדים שלנו ובעובדים של העתיד, ולתת להם את הכישורים כדי שיוכלו להתמודד עם השינויים. והתמודדות עם שינוי זה לא דבר פשוט, לא לארגון ולא לפרט. ואנחנו כמנהלים צריכים להיות מאוד מודעים לאתגר הגדול שהארגונים חווים בשינוי הזה, ולתת להם את הכלים להתמודד עם זה, ולתת את המיקוד הניהולי בנושא הזה.
לא יכולנו לבקש יותר, אז תודה רבה לענת גבריאל ותודה רבה למיכל צוק. ואנחנו עוברים לפעילות בשולחנות. תודה לכולם.